שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים, שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו כל הזמן חוקרים קצת את התכונות של חוכמת הקבלה, איך אנחנו יכולים לקרב אותה לאדם, וגם למה היא מצטיירת בצורה שהיא מצטיירת. לאחרונה, בתקופת הכנסים, במיוחד אחרי הכנס האחרון, התמלאנו בהרגשה מאוד מאוד מיוחדת. ואחרי שהתמלאתי בהרגשה הזאת, הסתכלתי מה הדברים שאתה אומר על חוכמת הקבלה, מה כותבים מקובלים אחרים שלנו, בעל הסולם ורבש, ופתאום ראיתי שמה שהמילים, הם כאילו מתארים איזושהי תמונה מסוימת, כאילו שמישהו מתאר איזשהו ציור על קיר. כן. משהו שהוא פשוט הוא רואה והוא אומר את זה, הוא מדקלם, כאילו הוא מסתכל ומדקלם.
זאת אומרת, זה לא מתוך השכל, אלא מתוך הרגש, מתוך הציור הפנימי שבתוך האדם.
כן.
כן, נכון.
ו...
אני לא זוכר שום דבר, אתם יודעים, אתם מכירים אותי, אני לא יכול לזכור שום דבר. אני באוניברסיטה אפילו, שהייתי צריך לפתור איזושהי בעיה, הייתי קודם כל מגיע לנוסחה, ועל ידי נוסחה כבר, שכולם זוכרים בעל פה ואני לא, אז פותר איזו בעיה. אתה מבין עד כדי כך. אני, שום דבר אני לא יכול לזכור סתם ככה. ואתם יודעים, הבעיות שלי עם השפות, עם השמות, וכלפי הרוחניות גם כן. זה חי בי, ולכן מה שאתה שואל, אז אני מספר לכם ממה שאני נמצא בזה. אבל אם לא הייתי נמצא, לא הייתי יודע להגיד מילה.
אז מה היא בעצם חוכמת הקבלה שהיא בעצם... זה איזה, המקובלים מספרים איזה שהם תמונות שהם רואים כל הזמן. תמונות,
כן,
תמונות כל הזמן.
כן, תמונות, ציור הרגשי. זה נקרא תמונה. זה לא שאני רואה, כמו שאתה רואה מעבר לחלון, אחריך. שם זה גבעה ועמק ועצים, שמיים, עננים, גבעות שם באופק. לא רואים את זה. בצורה כזאת, מרגישים בפנים ציור רגשי, ועליו מסוגלים לספר, כמו שאם אני אשאל אותך על היחסים שלך עם הילדים, מה קורה להם וכן הלאה, אתה יכול לספר על זה, כי זה חי בך בצורה רגשית. אתה פשוט מוצא את זה החוצה, רק מעביר מציור הרגשי פנימי למילולי, לביטוי, וזה הכל.
אז אם ננסה ללכת מה שנקרא מהסוף להתחלה, מהצורה הסופית הזו שחוכמת הקבלה כמו שנתראה לנו, אז איזו מין שיטה זאת שבסופו, מה פה בעצם הגישה שמסתתרת מאחורי חוכמת הקבלה? זה לא כמו חוכמה רגילה, או שיש שם איזה נוסחאות שצריכים לעשות כל מיני פעולות כדי לראות, אלא...
לא, שאני מסתכל מה שעשו כל הפיזיקאים נגיד, כן? כדי לבטא איזושהי תופעה בטבע, איזה נוסחאות, איזה דברים, אני גם כן למדתי חלק מזה, זה משהו נורא, זה משהו ש... ולכן גם הם לא מקבלים את החוכמת הקבלה כמדע, כמדע אתה צריך לרשום את זה בצורה...
מתמטית.
ו... נוסחאות, השוואה והכל, וכאן זה עניין הרגשי, שגם כן אנחנו מבטאים את זה, אבל ביטוי שלנו נגיד הוא בגימטריות, או באיזשהו מין משפטים, שהם לא סימנים מתמטיים, ולכן יש לנו בעיה בזה, להיות איתם בשפה משותפת. אבל בכל זאת, זה שפה מאוד מאוד מדויקת, שאם אני מבטא מה שאני מרגיש, אני מבטא את זה באביות ובקשיות המסך, אביות רצון לקבל, קשיות המסך, רשימו, מאיזה נקודת התיקון אני עושה את זה, זאת אומרת נקודת הנשמה המקורית שלי, באיזה דרגה אני מבצע, ואז מה אני מגלה. איזה ציור של הבורא אני מגלה. שאני מגלה ציור בין כחלקים מקולקלים, שאני על ידי המעמד שלי הולך ומתקן. אבל כתוצאה מזה יש לי ציור הבורא.
אז למה אם כן, אומר נגיד בעל הסולם, כל החוכמות שבעולם כלולות בחוכמת הקבלה?
כי כל החוכמות הן סך הכל מבטאות את הקשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע שבטבע. בין שני כוחות שסך הכל הטבע נכלל מהם, או הם כוללים את הטבע, ואין יותר. אז בדרגות של דומם, אנחנו קוראים למדע שעוסק בחיבור בין שני כוחות האלה, פיזיקה, כימיה, בדרגת תאים חיים, זה ביולוגיה, זואולוגיה, וכן הלאה. בדרגת הרגשות של אדם החי, אז אנחנו קוראים לזה חוכמת הקבלה.
במדע שאנחנו מכירים, אז אנחנו שנקרא, עובדים קשה, יש לנו מעבדות, אנחנו מנסים כל מיני דברים, מנסים לחזור על דברים, אולי נגיע לתוצאה, כותבים איזה נוסחה, בודקים אותה, וכשאנחנו מגלים משהו, אז אנחנו רואים קשר בין כל המאמצים שעשינו, לבין בסופו של דבר התוצאה, אם השערה הייתה נכונה או לא הייתה נכונה. כאן בחוכמת הקבלה, לפחות לפי ההרגשה שאני חוויתי, רואים תמונה, ולא נראה כאילו ש... איזה פעולות אני עשיתי כדי לצייר את התמונה? כאילו, אני לא בניתי אותה ככה חלק, והנה בניתי לי תמונה, אני בניתי. לא. פתאום, תמונה. ככה הייתה בתחושה.
זה לא נכון. זה לא נכון, מפני ש... אני בונה את התמונה. אני בונה את הקשר בין האנשים, ובתוך הקשר בינינו, בין החברים נגיד, בתוך הסירייה שלנו, אני בונה הקשר בינינו, ביחס שלי, ולחבר אותם, ואז בגישה שלי אליהם, שאני רוצה לחבר אותם יחד, להתחבר אליהם, להחזיק אותם, בערבות, בחיבור, בהכנעה, אני בתוך זה משקיע את הכוחות שלי, את הוויות שלי, האגו שלי, ומעל האגו, כל הכוחות שאני מעלה את עצמי מעל האגו שלי כדי להתחבר ולחבר אותם, ואז אני מקבל את צורת החיבור. צורת החיבור הזאת היא נקראת בורא. אותה אני מקבל כבורא. ועליה אני יכול לספר בצורה מדויקת. זה אביות וקשיות ורשימו וכל המצב, מה שיש. לכן הבורא אצלי מתבטא במאמץ שלי, בתוך זה שממעשיך הכרנוך, וכך אני בונה אותו. אני בונה אותו, לכן זה נקרא בורא. בורא, אתם עשיתם אותי. כך כתוב. ויש לי כל הנתונים ברורים מתוך התמונה הזאת שאני מבצע.
זה, כשאתה מספר את התהליך, אז כאילו זה נבנה שלב אחרי שלב, נדבך על נדבך, ולאט לאט ככה מתקדמים עד שמגיעים ובונים את התמונה הזאת. אבל בפועל אנחנו, פחות מהדרך שלנו, כמו שאנחנו בינתיים מרגישים אותה, אז... מורגשים שלהפוך, מאבדים כיוון, לא יודעים מה לעשות.
עדיין אתם נמצאים במצב שאתם מחפשים ולא יודעים בדיוק מה לעשות. זה כמו ילד שצריך להרכיב איזה לגו, ולא הולך לו והוא לא יודע מה לעשות, איזה חלקים מתאימים ולא מתאימים, מה אם זה לעבוד קודם, זה אחר כך. אתם נמצאים במצב, בינתיים בשלבים כאלו. אבל ברגע ש... וכך זה יהיה בכל מדרגה בעצם. אבל פחות או יותר נחכם כבעל ניסיון, ולאט לאט אתם תדעו מה לעשות יותר ויותר. ממש כמו שאתה רוכש איזה מקצוע.
אז מה פה הדבר המיוחד בחוכמת הקבלה, או הקאץ' פה של, שלמרות שזה נראה שלא יודעים ולא מסוגלים, ועובדי עצות, עובדי דרך, כדי בכל זאת להתברג ללא ברור הזה, איך להתברג אליו, עם איזה גישה. כדי לא לברוח מהדרך הזאת, או סתם לא לבזבז זמן מדברים שהם יותר נראים ברורים, שיותר אנחנו יש לנו בהם אחיזה.
רק לשמוע מה שאומר המורה, ולהשתדל, יחד עם הספורת, עם הספורים, עם הכל, ולהשתדל יחד עם הסירייה לממש. אין יותר מזה. זה פשוט כמו במעבדה, שיש לך קבוצה, 10 אנשים, ואתה בקשר ביניהם בונה את שדה העבודה, שאתם רוצים לסדר ביניכם סביב השולחן, נגיד, כזאת רשת קשר, שבה יתגלה הכוח עליון, כוח השפעה, בורא. זה סך הכל כל חוכמת הקבלה. ובזה אתה לא מבין אולי עכשיו עדיין, אבל אתה תראה שבזה ככה כל העולם אתה מסיק. בקשר בין 10 אנשים, כל העולם, כל העולמות עליונים, עד העולם אין סוף. הכל זה מתברר בקשר בין בני אדם. למה? כי דומם צומח וחי נכללים באדם. כן? ומה האדם יכול לעשות? הקשר ביניהם. לכן 10 אנשים שמתחברים ביניהם, זה היישום של כל המציאות. אתה בזה לומד ומסדר ומתקן את כל המציאות כולה. שהיא פתאום אתה מגלה שהיא כולה נמצאת בין כל 10 האלו.
אז אתה מתאר את זה וזה נשמע ככה, שזה דבר כל כך פשוט, שאפילו לא דורש שום מאמץ, שום יגיעה.
לא, דורש הרבה מאמץ ודורש הרבה יגיעה, אבל לא לרוץ לאיזשהו מקומות ולהתאפס על הערים ולהתעסק בדומם צומח וחי. אתה צריך רק מדע אחד, מדעת החיבור.
אז זהו, יש פה כאילו כביכול משהו שנראה מאוד מאוד פרימיטיבי, שאתה מאוד כזה בסיסי כל כך ש...
רק אל תברח מזה. בגלל שזה פרימיטיבי או מכל מיני סיבות אחרות. ואתה תראה עד כמה שהכל מתחיל ונגמר בזה.
אז הפרימיטיביות הזאת היא בעצם האויב שלנו, שהיא לא, היא בעצם אומרת, כמו שכתוב, דבר קל הוא, ואז אתה דש בעקביו.
כי אתה נכנס לפסיכולוגיה, לפסיכיאטריה, לפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זולוגיה, קיברנטיקה, מה שאתה רוצה, יש כל כך הרבה מדעים, ולעומת זה, 10 אנשים שביניהם הולכים ועושים כל מיני משחקים, כאילו כן, מתעסקים להתחבר כך, להתחבר אחרת, זה נראה כאילו הכל, אבל באמת כשמתחילים לעבוד נגד הרצון לקבל, נגד האגו שלנו, שזה כל החומר הבריאה, כל העולם שלנו, מתחילים לעבוד עם הכוח שהוא נגד האגו, אז זה כוח העליון. אז אנחנו כבר לא מדברים על מישור העולם הזה, מה קורה כאן בין בני אדם, חיות וכל מיני דברים, לא. אלא אנחנו כבר מתחילים לעבוד על שני מישורים. מישור העולם הזה כאחד, כן, כפלטה אחד, ויש למעלה מזה שמיים. תכונה עליונה, שלא משתמשים בה באף מדע. ואנחנו רוצים לעשות קשר בין שני אלו. בין הרצון לקבל, שזה כל העולם הזה, אנחנו סך הכל מסתכלים עליו כל הרצון לקבל. סך הכל רצון לקבל אחד, עם כל מיני אופנים מה שיש בו, אין בו שום דבר חוץ מזה. ואיך אנחנו יכולים לחבר עליו את הרצון להשפיע, את התכונות הרוחניות. ואז יש לנו כבר מדע אחר, שמתעסק בחומר ובתכונה, שאין בעולם שלנו בכלל. זאת אומרת, אנחנו יוצאים למישור אחר. אתה לא יכול להשוות חומת הקבלה עם כל המדעים שבעולם הזה, עם כל מה שקורה בעולם הזה. כי כל העולם הזה, עד כמה שהוא עווה וכזה וכזה,
מלא בהרבה פרטים.
כן. הוא הופך להיות פתאום בשטח, אתה יודע, כמו שבקולנוע כן. עושים לך, מסובבים לך כל התמונה, וזה הופך להיות משהו שטוח, וזה זה כל העולם הזה. ואז בא לך עוד שכבה של כוחות, שהם כוחות ההשפעה, ואז הם מתחברים יחד ומתחילים ביניהם, אנחנו ללמוד מה אנחנו עושים, ואנחנו נכנסים ביניהם, ואנחנו קובעים קשר ביניהם, ואנחנו בעצם מסדרים את המדע, איך כוח תחתון משפיע על עליון, כוח הקבלה על כוח השפעה, והפוך, כוח השפעה, איך משפיע על כוח הקבלה. ומזה יש לנו חוכמת הקבלה. איך החומר שהוא רצון לקבל, משתנה על ידי כוח רצון להשפיע. וזה מדע אחר לגמרי, מה שאין לך בכל המדעים של העולם הזה. ופתאום כשאתה מגלה איך זה קורה, אתה אחר כך אומר, רגע, זה מה שאני עושה. כן, זה שאני קובע איך חומר אחד נכנס לתוך הכוח שני, וכוח שני לתוך חומר ההוא. אבל מה קורה בלי שאני נכנס? ואתה מתחיל לראות שיש פעולות של כוח הרוחני, שפועל גם כן על מישור הגשמי, על הפלטה הזאת שלנו, רצון לקבל, שזה קורה בצורה אוטומטית, מעצמו. ומזה באים לך כל המדעים שבעולם הזה. כל התנהגות של הדומם צומח חי ובני האדם שבעולם הזה. זאת אומרת, חוכמת הקבלה, שאתה לומד אותה בדרגה את, האדם המדבר, שהוא קובע קשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע. מתוך זה אתה יכול ללמוד גם כן כל המדעים שבעולם הזה, שבהם אתה לא קובע איך שיהיו מסודרים כוחות רצון לקבל ורצון להשפיע. אבל ברור לך מה קורה. לכן אומרים שחומת הקבלה היא כוללת בתוכה כל חומות העולם.
למעשה, אם המדע לא עובר דרך האדם או דרך נפשו, אז בעצם זה לא מדע אמיתי. זאת אומרת, המדע הוא...
אני יותר מזה רוצה להגיד. אם זה לא עובר דרך האדם, אין מדע ואין עולם ואין כלום. אז מי אומר שיש? אם אני אומר שאני לא מרגיש את היקום, אז אין יקום. מי אומר שהוא נמצא? שהוא קיים? אנחנו לא יכולים בצורה אובייקטיבית להגיד שמשהו קיים מחוץ לנו. רק אדם המשיג, הוא אומר על זה שמשהו משיג. ומשהו לא משיג, הוא לא יודע מה קורה. לכן מה שאנחנו משיגים דרך חוכמת הקבלה, אנחנו אומרים שחוץ מאדם קיים רק עצמותו. שלא מושג. ברגע שמתחיל להיות מושג, זה כבר הכוח עליון.
עכשיו, גם כתוב גם ההפך. גם אומר בעל הסולם, שחוכמת הקבלה מותנית מכל המדעים, וכל המדעים מותנים מחוכמת הקבלה.
זה עוזר, זה לזה.
כן, זאת אומרת, המדעים האלה הם בכל זאת עוזרים לנו להגיע במרכאות הפרימיטיביות הזאת של חוכמת הקבלה.
אני אגיד לך עוד יותר, כתוב בספרים הקדומים שבדורות הקודמים, דורות הקדמונים, כדי להגיע לחוכמת הקבלה, היה צריך ללמוד כל החוכמות שבעולם. בעל הסולם כותב את זה, נדמה לי, כמדומני בהקדמה לתלמוד ספירות. גם ארי כותב על זה. אבל מזה ש...
מה, זה משהו סתם סמנטי ליופי?
לא, 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 לא ליופי, זה כדי לפתח את הגישה. זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? קשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שיש סך הכל שני כוחות האלו, שפועל בדרגת הדומם, בדרגת הזומר, בדרגת החי, מתוך זה אני יכול להתחיל אולי לעלות לדרגת המדבר. זה מה שהיה קודם. אבל אחרי שזכינו לקבלה כמו ארי, ועבודת השם כמו בעל שם טוב, שנתן לנו, אחרי זה אנחנו כבר לא צריכים שום אלו המדענים הקודמים. אנחנו לא צריכים להתעסק בכל הדברים האלה בדרגות דומם, צומח וחי. אנחנו בקשר בינינו יכולים רק כבר לייצר את המעבדה הזאת של הסירייה, ולהתעסק בחומת הקבלה בקשר בינינו. לברר את החומר איך שהוא משתנה בקשר בין רצון לקבל לרצון להשפיע בדרגת האדם. אבל דורות הקודמים שלא היה להם את הגישה הזאת, הם היו צריכים להתחיל מהדומם וצומח וחי. זאת אומרת, לגלות את המדע שבדרגות האלו. ולכן אצלנו זה צורה יותר פשוטה. אבל כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו מתוך זה גם כן מבינים יותר מה שקורה בדרגות דומם, צומח וחי. ככה זה.
בעל הסולם גם כותב שבגלל התכונה הזאת של חוכמת הקבלה, אז כל המקובלים הם היו גם בקיאים במדעי העולם הזה.
כן.
שזה ממש אמר בלי יוצא מן הכלל.
לא יכול להיות שאחרת, כי זה ברור לך את הסגנון, ההתפתחות של החומר, התנהגות של החומר, מאיפה זה מגיע, ולכן כך כל מקובל ומקובל הוא בעצם משיג את הטבע בצורה כללית. הוא לא יכול לדבר עם המדען בשפה מדעית, אבל בשפה רגילה כזאת, כן. היה לי כאן אחד אסטרופיזיק שמתעסק ביקום, אז הוא מבין את השפה שלי, כי דיברתי כמו בן אדם רגיל שלא מבין ביותר מדי באסטרונומיה. אבל דיברנו על החללים, דיברנו על כל מיני בורות אנרגיה שביקום, כל מיני צורות של המפץ וכן הלאה. והוא מאוד התפלא, הוא אמר שזה נתן לו המון, דווקא כקשר ודיבור איתי.
אבל זה מאוד מעניין, כי הוא למשל... הוא אין לו ראייה של הדברים, אלא הוא משתמש בנוסחאות.
אני דיברתי איתו מתוך הרגש שלי. הוא רצה לדעת מה אני חושב, אז איך נעלם הכוח המשיכה בתוך...
חור השחור.
חור השחור, כן. אתה שמעת את זה כנראה, כן?
קצת, כן.
לא. ואני סיפרתי את זה לו בצורה הרגשית. והוא התפלא מזה, זה נתן לו כאילו... הכנסתי אותו לרגש, כי הכל הוא בודק מתוך השכל, הוא סיפר לי מתוך השכל איך שזה קורה, ואני עברתי את זה לשפת הרגש, ואז זה היה מאוד מושך אותו, זה היה חסר לו להבנת הנוסחאות.
בדוגמה הזאת של הנוסחאות, כדי להבין אותם, יש לנו מה שנקרא בחוכמת הקבלה חוק שורש וענף.
כן.
שהוא בעצם מאפשר כל הזמן להעתיק את אותו דבר, מחומר לחומר, אולי ממישור למישור, ובעצם לקשור את כל המציאויות בעצם...
אבל זה בתנאי שאתה עולה לשורש, אז אתה יכול מזה לבדוק את הענף. ענף תמיד למטה משורש. חוק שורש וענף, שמה שיש בשורש, באיזושהי צורה, בטוח שמתנתק ומעתיק את עצמו בענף. אבל אני צריך לדעת את השורש. בלי ידיעת את השורש, אני ענף לא מבין.
אוקיי, אבל איזה משמעות יש אבל לחוק הזה, מבחינה, לא יודע, מבחינה רגשית, כמו שעכשיו פתאום תרגמת לו את זה, כאילו יכולת לעשות לו איזה תרגום, והוא הבין.
כי אני נמצא בשורשים עליונים, והוא נמצא בענפים הגשמיים, ופתאום הוא מבין, התחיל להבין אותי בצורה רגשית שאני מעביר לו את זה. מה קורה עם הכוח הזה? איך הכוח משיכה נעלם בתוך חור השחור.
התהליך הזה של שורש וענף, שזה כל הזמן, זה העתקות האלה, זה איזשהו תהליך שהוא כל הזמן קורה, מתרחש במציאות?
ודאי, ודאי. אבל זה הכל בתוך האדם. בנו כל היקום הזה נמצא. כל האלפי פרצאות האלה, או אינסוף כאילו מרחקים פתוחים, פיצוצים וכל זה, הכל נמצא בנו. אנחנו צריכים לאתר את ההבחנות הללו, שמש, ירח, פלוטות שעכשיו חקרו, כן? עם החללית האמריקאית, עם עוד משהו שם, מה שקורה מיליארדי שנות אור מאיתנו, נו אז מה? זה, 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 זה הכל שלנו, זה הכל נמצא בי, כל היקום הזה נמצא בי. להגיד לך עוד יותר, כמעט ולא תופס מקום בי. כי אני עד כדי כך גדול בפנים, שאני נמצא נכלל מכל העולמות העליונים, שהיקום שלנו, העולם שלנו, הוא תופס שם, אתה יודע, כמו שמציירים לך מה זה כדור הארץ על פני כל הכוכבים, שזה איזושהי נקודה שלא רואים, כן? אז ככה זה גם כן העולם שלנו, היקום שלנו, לעומת... העולמות עליונים רוחניים. אבל מה זה אתה יכול להגיד? מרחקים? טונות של החומר? לא. זה תכונות. תכונות הקבלה כלפי תכונות ההשפעה. שני כוחות האלו. כן? לכן, היקום שלנו, בכוח הקבלה ובכוח השפעה, תופס איזה גרגיר קטן מאוד, בכל התמונה האדירה, שזה כוחות הקבלה וההשפעה של העולמות העליונים. והכל זה נמצא בתוך האדם, כולל העולם האינסוף, כולל הבורא.
זה לא...
וככה זה אנחנו מגיעים למצב שצריכים רק לחקור את האדם, ואיך חוקרים את האדם בקשר שלו עם האחרים. ואחרים, ואחרים לא קיימים, הם רק דמיון שהם קיימים מחוץ עלי, שעל ידי זה שאני מקרב אותם ומצרף אותם אליי, כאילו שהם שונים, זרים, על ידי זה אני מתחיל להכיר את עצמי. כאילו מהמרה, מהחיצוניים, שהם כביכול קיימים.
לסיכום, איך אתה מתמודד עם זה שלך התמונה היא ברורה וכל כך פשוט וכל כך אין ספק ואין שאלה, ומצד השני, לא יודע, זה...
לכן זה נקרא את חוכמת הנסתר. צריכים לעבוד הרבה עד שזה יתגלה. אבל עומדת להתגלות לכולם, ואז האדם באמת מגלה באיזה מצב הוא נמצא. באיזה מקום, באיזה מרחב, באיזה עולם, במה הוא נמצא, ומי הוא בעצמו. אז אנחנו יכולים להגיד, היינו כחולמים, שכל מה שעכשיו עובר עלינו, זה חלום. ואז אנחנו מגיעים למצב האמיתי, שמתעוררים, ואז חיים חדשים.
יכול להיות שחוכמת הקבלה היא תמשוך אנשים, או שזה אין דבר כזה? ככה, מהקסם שלה פתאום מתחיל להתגלות פתאום שהיא באמת משהו,
אין דבר כזה למשוך או לא למשוך, זה הכל תלוי, אם מעוררים את האדם. נקווה נתעורר.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל אייטמן. תודה רבה לכם, צופים יקרים. ונתראה בתוכנית הבאה שלנו, שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.